שלום צופים יקרים, אנחנו שמחים שאתם מצטרפים אלינו לפרק נוסף בסדרת הפתרון, שבה אנחנו מדברים על על הבעיה הכלכלית באספקט של חוכמת הקבלה והחינוך האינטגרלי. היום בתוכנית נבחן איך כלכלנים מתחילים להרגיש שינוי, מתחילים להראות סימן של חשבון נפש. איתנו באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום הרב לייטמן, ואיתי איגור לטבינוב, כלכלן ויועץ עסקי. אני רוצה לתאר קצת מה קורה בשנים האחרונות.
צחוק.
מה?
סליחה, שצחוק. כל החיים אתם למדתם חשבון. עכשיו הגעתם לעשות חשבון על הנפש.
אנחנו
נשמע מאוד ככה,
נראה עד כמה זה באמת יורד לנפש.
זה שותר את זה.
אני רציתי ככה לתאר את מה שקורה כשמנתחים את מה שקרה בשנים האחרונות. אנחנו רואים מאז 2008 באמת יש משבר כלכלי, החוב של המדינות, האשראי מאוד מאוד גדול, גם בקרב המדינות, גם בקרב צרכנים, האבטלה גבוהה, אי שוויון הולך וגדל, אבל בסך הכל נתוני הצמיחה עדיין מראים על התאוששות, החגיגה בכל השווקים הפיננסיים ממש שוברת שיאים, וכביכול כולם אופטימיים, גם המשקיעים, גם המנהיגים, העולם כמנהגו נוהג. כאילו הצליחו ללמוד לחיות עם כל מה שהמשבר הביא, עדיין הצליחו ללמוד איך לחיות איתו, וכמו שאתה רואה הזמן עובר.
מצד שני, הופתענו לגלות בקרב של חלק מכלכלנים בכירים ופרשנים ואנשי פיננסים איזשהו שינוי גישה שמצבה את האדם, התנהגות האדם, יחסים בין האדם במרכז של בעיה כלכלית, ותולה בזה כל הכישלונות וההצלחות של כלכלה. אז היום אנחנו ננסה לברר את הנקודה הזו, עד כמה החשבון הזה הוא חשבון אמיתי, מה זה אומר לגבי העתיד שלנו, לגבי העתיד של לומדי הקבלה ומפתחי חינוך האינטגרלי.
לפני שניכנס לנושא עצמו, רצינו להביא כמה ציטוטים שקצת ככה ממחישים את מה ש... את הלך הרוח. אולי נראה את השקף הראשון שלנו. אחד מבחירי הפרשנים הכלכלנים בישראל, גיא רולני, כתב מרכזי, עורך דה מרקר. הוא אמנם מתייחס למודל השוודי, זה אולי נקדיש לזה שיחה נפרדת, אבל מה שהוא אומר, אחרי שהוא ביקר שם והוא תיאר את הכלכלה, הוא אומר, אם אפשר להסביר את ההצלחה הכלכלית והחברתית השוודית, הרי זה ללא ספק בגלל האמונה באנשים. והציטוט השני שהבאנו, גם של גיא רולניק, הוא אומר, הערבות ההדדית מתה, תפוס כפי יכולתך, זה העיקר. יש הרבה ציטוטים ש...
זה סותר את זה, כאילו.
זה סותר את זה, כן, זה סותר את זה. פה הוא תיאר את המנגנון השוודי שכביכול כבר מתחיל להתקדם ומבין שזה באמת באמונה בין אנשים, ופה הוא תיאר איזשהו מנגנון פה בישראל, שהוא עדיין קרא לו, הוא תיאר שם את הפוליטיקה, את... אבל הטבע האנושי, אנחנו רואים הוא בסך הכל משהו שהוא משותף לשניהם, בשתי ההתבטאויות שלו, הוא כביכול מתייחס לטבע האנושי. היה עוד משפט שאמר יושב ראש רשות ניירות ערך, הוא אומר, הקפיטליזם אינו הבעיה, אלא הקפיטליסטים המנצלים אותו לרעה. כלומר, יש פה איזשהו תהילת שינוי גישה, חשיבה אחרת בקרב כלכלנים ומנהיגים. ורצינו לשאול בעניין הזה, מה לדעתך השינוי שבאמת עובר על הכלכלנים והמנהיגים, שמתחילים להבין שהבעיה היא בטבע האנושי וביחסים בינינו?
טוב, זה אנשים חכמים, זה אנשים שלא יכולים כל הזמן לשקר לעצמם, אפילו למען להרוויח יותר ויותר. בכל זאת, טבע מתגלה יותר ויותר, והם מתחילים לראות איפה באמת שורש הבעיה. הפלא שעדיין הם לא קובעים שהמשבר הוא משבר ציוויליזציוני, שזה משבר האנושי, שזה משבר לא פיננסי, שמשבר הפיננסי, מה שאנחנו חווים אותו מ-2008, זה משבר באמון, זה משבר ביושר, יחסי, מה שהיה אז, שזה הכל הגיע לשקר כזה, שזה יפוצץ. ושזה בעצם תלוי בבני אדם ובהתנהגות שלהם. אנחנו הגענו למצב שכמה שאתה משקר, 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 וזה מה שנעשה עד 2008. הבועה הזאת, היא לא יכולה להחזיק את עצמה. היא כאילו חזרה על עצמה והתחילה לאכול את עצמה מצד השני. כן, זה מה שבעצם קורה. אני עדיין לא שומע מהם שהם אומרים גם על המשבר שעברנו, שזה משבר החברתי, שנתן את התגובה גם לכלכלה. זה עדיין הם לא רוצים להכיר בזה. עכשיו, זה שאנחנו מגלים יותר ויותר עד כמה שהחיים שלנו הם תלויים ביחסים התקינים בין בני אדם, זה טבעי, מפני שלפי חוכמת הקבלה אנחנו מתקדמים בזמננו לחברה שיש בה תלות הדדית שמתגלה בצורה הנחרצת. שאנחנו רוצים או לא רוצים, זה לא תלוי בנו בכלל. אנחנו יותר ויותר נכנסים לרשת, כאילו הרכבת היא נמצאת בתנועה, והתנועה שלה, שעם כל מטר שהיא מתקדמת, הרכבת שלנו, שכל האנושות נמצאת ברכבת, אנחנו נכנסים לאיזה אווירה שבה אנחנו יותר ויותר מקושרים וקובעים כל אחד את הגורל של השני. וזה לגמרי לגמרי לא תלוי בנו. התפיסה, אני חושב, היא חדשה כאן, שאנחנו פעם ראשונה בהיסטוריה חושבים שלא אנחנו מנהלים את העולם, אלא לעולם יש איזה מין תהליך משלו, ואנחנו בתוך התהליך הזה, זאת אומרת שאנחנו לא מעל הטבע, אלא בטבע יש תוכנית, והתוכנית הזאת שישנה בטבע, הוא מנהל אותנו, והוא משנה אותנו. ובהתאם לזה אנחנו משתנים, ובהתאם לזה משתנים היחסים בינינו. ומתגלה שאנחנו נמצאים ביחסים יותר צמודים, ובכל מיני מובנים, בכל מיני רמות, ובהשפעה הדדית יותר חזקה. עד כדי כך יותר חזקה, שאנחנו פתאום מרגישים שאנחנו נכנסנו לאיזה קלאץ', כן? לקשר הדדי. לאיזה מנעול, כן, וזה נסגר. אנחנו לא מסוגלים לברוח מזה, אנחנו לא יכולים לחתוך את הקשרים האלה, עד כמה שאנחנו מנסים. בהכרה ובתת הכרה, אנחנו כל הזמן רוצים להתרחק זה מזה. אפילו זה שאנחנו נמצאים ברשת וירטואלית, זה מין בריכה מהיחס בין בני אדם. נדמה לנו שאנחנו נכנסים לקשר יותר הדדי, לא. אנחנו לא רוצים לדבר אפילו אחד עם השני. דרך טלפונים, דרך אס-אמסים, דרך משהו כזה, ככה בצורה מאוד מאוד בהתרחקות זה מזה. נדמה לנו שאנחנו נמצאים כולנו ברשת אחת, ורשת הזאת קושרת בינינו. זה רשת שקושרת בינינו בצורה טבעית, שאנחנו חייבים לפתח אותה, ומצד שני, אנחנו בתוך הרשת הזאת נמצאים בבריכה הדדית. זה מזה. עכשיו, בכלכלה זה מורגש משני הכיוונים. מצד אחד, אנחנו מאוד רוצים להשתמש זה מזה, כן? זה בזה, בארצות, במדינות, ביבשות, בהכל. מצד שני, כל אחד מאיתנו רוצה לעשות את זה בריחוק אחד מהשני, וההדדיות הזאת היא מאוד לוחצת עלינו. שאלה עד כמה שאנחנו נבין נכון מה קורה. אני שמח לשמוע שמגיעים אנחנו למצב שיחסים בין בני אדם, הם מתחילים להיות המרכיב החשוב בחשבונות הפיננסיים ובחשבונות הכלכליים, אבל אני עדיין לא רואה שהם מקבלים את זה כאיזה חוק החדש. שמופיע לפנינו, והוא בעצם חייב, אנחנו חייבים להתחשב עמו בכל המקומות.
האם יש פה תהליך, תהילת תהליך של הכרת הרע אולי נקרא לו?
כן, ודאי, אבל עד כמה שכלכלנים ובכלל כל הבני אדם רוצים לברוח מזה. אף אחד לא רוצה להיות בקשר ולהכיר בזה שהוא תלוי באחרים. כל אחד רוצה להסתתר בפינה שלו ורק להרוויח ולהצליח. ובכמה שלהיות פחות נמצא בקשר עם אחרים. אבל הקשר הזה הוא באמת יהיה כמרכיב יותר ויותר בולט והכרחי. הכרת הרע היא כבר שלב ב'. אחרי שאנחנו מכירים בזה שאנחנו תלויים זה בזה, אחרי שאנחנו מודים בזה שאנחנו מכירים זה, תלויים זה בזה, אחר כך אנחנו רק מגלים שהתלות הזאת היא תלות לא טובה. כי כל אחד מאיתנו נשאר באגו שלו, שהוא לא רוצה בשום דבר לפרגן לשני, במאומה, אלא ההפך, רוצה לבנות את הצלחתו על חשבון הזולת וכמה שיותר, כי עד כמה שאני יותר מהזולת או זולת פחות ממני, בזה נמדד את ההצלחה שלי. ולכן כאן יבוא החשבון של הכרת הרע, שאם אני קשור לכולם, הצלחתי והצלחתם היא בעצם אותו דבר. שאם אנחנו נמצאים במערכת אחת, איך יכול להיות אחרת? ואז יוצא שאנחנו מגיעים למצב שאין יסוד לקפיטליזם, אין יסוד לתחרות. אם באמת אנחנו מגלים את הקשר בינינו הדדי, פשוט זה מתגלה בפוליטיקה במיוחד היום. אני לא יכול להזיק לשני, כי בסופו של דבר זה חוזר עליי. זה בומרנג שחוזר עליי באותה צורה, ואפילו עוד יותר גרוע. ואותו דבר אנחנו נרגיש בכלכלה. אני לא יכול להרוויח עליך, אלא אם אנחנו ביחד מגיעים למצב ששנינו מרוויחים, אבל גם כן לא על השלישי. כי שלישי הוא גם כן אנחנו מגלים שנמצא בקשר, באותו רשת קשר איתנו. וגם כן הרביעי וחמישי וכולם. אז איפה כאן הרווח, איפה כאן הפסד? איפה כאן בכלל חיים כלכליים? איפה, מה אנחנו עושים? על חשבון מה אנחנו נעשה את הדברים? רק נחליף דברים שאתה צריך נעליים ואני צריך ביגוד? אבל זאת אומרת, היסוד של התחרות הוא הולך ונגמר, נעלם. מפני שהעולם שלנו נעשה אינטגרלי. הקשר האינטגרלי הזה הוא מבטל לך את היסוד התחרות. מה נעשה? איזה אז מערכת היחסים פיננסיים, כלכליים, אנחנו יכולים לבנות?
לפני שאנחנו מגיעים לזה, אני מנסה עדיין להיות בתפיסת העולם של הכלכלנים, שהונחו לפי מודלים מסוימים, שכל עולמם היה סביב קפיטליזם וצמיחה ו... איך נוצר כזה שינוי? כאילו, מאיפה... מצד אחד אמרת שזה טבעי, אבל מסתבר שזה...
התפתחות.
כן, אבל מסתבר שהרבה מאוד כלכלנים ומנהיגים לא רואים את זה בצורה כזאת.
עד בינתיים.
אז מאיפה אותם כלכלנים? בכל זאת יש להם איזה נטייה לשינוי. הם לא עברו תהליכי חינוך כמו שדיברנו.
הם רואים את זה ממה שרואים בשטח. יש כאלה שרואים יותר, כאלה שלא רואים, רואים פחות. אבל סך הכל, יש כאלה שרוצים לסגור את העיניים ולהמשיך כמה שאפשר עוד ועוד ועוד, בצורה קפיטליסטית, כאילו לנצל את הזולת, עד שזה לא, זה יתפצץ שוב וישארו ככה עם עדיים ריקוניות, או שהם יבינו שיש, שוב אני אומר, זה הכל תלוי עד כמה שאדם חושב שהוא מנהל את העולם, או שהעולם כמנהגו נוהג, ומפתח את החברה האנושית, ופיתח את החברה האנושית עד המצב, שאנחנו מגלים את עצמנו היום כמשפחה אחת. כי כולנו תלויים זה בזה. זה רק התחלת הגילוי. זה ודאי שקשה לראות את זה, וקשה לזהות את זה. אבל זה מה שהתגלה בשנים הקרובות. ואז אי אפשר לך לצאת למלחמות, גם מלחמות פיננסיות וגם מלחמות אמיתיות בנשק חי, חם, וכל אחד ואחד ירגיש שאם הוא פוגע בזולת, הוא פוגע בעצמו, הוא יורה לעצמו ברגל, מה שנקרא. הגילוי הזה הוא צריך לבוא. עכשיו הוא מתחיל, רק מתחיל להתגלות לאנשים שיודעים לזהות אותו. אבל בזה, כמו שאמרתי, אנחנו רואים שהתשתית שלנו לכל החברה שהיינו חיים בה משך אלפי שנים, כל החברה הזאת, כל היסוד שלה, הוא נעלם. אנחנו כביכול שוב חוזרים לחברה הפרימיטיבית, אותה חברה הקדמונית, שהיינו חיינו שם בחמולה באיזושהי משפחה אחת גדולה.
האם לדעתך יש שינוי מגמה אמיתי, או שזה רק תיקון קטן בדרך, כמו שאמרת לנו פעם, בדרך להרוויח יותר? האם אתה, כמו שאתה מרגיש את תהליך ההתפתחות, יש פה שינוי מהותי, או שרק תיקון כזה נקודתי ו...
תתאר לעצמך, שאתה כלמד את המערכות. אם אתה רואה שבמערכת שעכשיו מתגלה, כולנו קשורים זה לזה, נגיד באיזשהו רמה מסוימת, לא ניקח כל האנושות, עם כל הבעיות סוציאליות ופוליטיקה והכל, נעזוב. ניקח רק מערכת פיננסית, כן? או תעשייה, או מסחר, לא חשוב מה, איזשהו חתך. ותתאר לעצמך שבאותו חתך שאתה לוקח, כולם תלויים זה בזה. נגיד כל המערכת בנקאית, כל המערכת פיננסית. תלויים זה בזה בצורה כזאת שכולנו שייכים נגיד למערכת אחת, כמו שזה בנק אחד. מה תעשה? אתה לא תצטרך לשנות את היחסים בין בני אדם שם, יחסים בין הסניפים, יחסים בעברת המידע, כספים, הכל. אתה תצטרך להשתנות. אם אתה פעם היית מצליח בזה על זה, וכך היית מגלגל את הדברים, מישהו קצת פחות מרוויח, מישהו יותר מרוויח, וכן, עכשיו זה לא. מתגלה לך שההצלחה היא דווקא הצלחה, היא צריכה להיות כללית. זה כמו במשפחה, אתה לא יכול משהו לעשות על חשבון מישהו שלא יהיה לו. לילד קטן, לסבא זקן, לאימא וכו', אתה חייב לסדר את כולם. זאת אומרת, ההסתכלות שלך חייבת להיות אינטגרלית, כוללת. ועד כמה שאתה תבין את זה, ועד כמה שתרגיש ותוכל לבצע שינויים בתפיסה שלך, זאת בזה בעצם אתה תצליח מכולם, אם תוכל לבצע את זה. זאת אומרת, חייב להיות כאן שינוי בתפיסת המציאות, ביחס לעולם, לפחות במישור שלך המקצועי, ואז אתה מזה תצליח יותר מכולם. מי שישתנה, בהתאם למה שקורה לנו בשטח.
האמת שמה שאמרת עכשיו, שינוי בתפיסת המציאות, זה מה שאנחנו מזהים שקורה בקרב כלכלנים הבכירים. כאשר יוצאת סדרת המחקרים בקרן מטבע בינלאומי, שמדברת על כך שבשביל הצמיחה ארוכת טווח, חייבים להגיע לאיזשהו רמת השוויון, אז מדובר פעם, למקצוענים מדובר פה במהפכה. והמהפכה לקחת...
בעל כורחם, שהם מחויבים להיות כאלה, לא שהם רוצים.
מדובר באנשים שלפני כמה שנים, לא הרבה שנים, דגלו בשיטה מאוד קפיטליסטית, ניאו-ליברלית, לא משנה, ניאו-כלכלית, וניסו ללכת ולהצדיק את השוק החופשי כדבר, איזשהו דבר שלא אסור לגעת בו. ופה פתאום יוצא איזשהו שינוי שהוא ממש מהפכה. זאת אומרת, כשגוף כזה גדול ורציני שכל העולם מסתכל, כל העולם הכלכלי מסתכל דרכו על ההתפתחויות, מדבר על כך שצריכים להגיע לאיזשהו רמת השוויון, שבזה תלויה הצלחה בצמיחה עתידה, מדובר פה בתהליך שאולי הוא מינורי בינתיים, אבל מדובר פה בתהליך של שינוי התפיסה. Mm-hmm. זה מה שאופיר ניסה לשאול, עד כמה יש פה את הנקודה של ההכרת הרע, ומה המשמעות של אותה נקודה שאנחנו, שכלכלנים הבכירים, מהמיינסטרים, לא מדובר על איזשהו אנשים אזוטריים, אלא אנשים שקובעים מדיניות ארוכת טווח של כלכלה העולמית, עד כמה מדובר פה בנקודת מפנה?
זה נקודת מפנה, זה נקודת מהפכנית, ש... אם אנחנו מזהים עכשיו שההצלחה העתידית, כן, של המערכת הכלכלית היא תלויה אך ורק בזה שהם תכירו שנמצאים במערכת אחת, וביחד עם זה הם מתחילים לחקור את עצמם ולראות שהם לא בנויים לזה, לא מסוגלים לזה, זאת אומרת דורשים ממני להיות הפוך ממה שאני, כן, הפוך ממה שאני. איך יכול להיות שאני יתקדם, שאני יחזיק בזה? איך יכול להיות שאני... איך אני לא מסוגל להשתנות? הטבע שלי, היא הופכת להיות, בעיניי, כן? למשהו שזה כמו מחסום, כמו קיר, שאני לא מסוגל לדלג עליה, זאת אומרת, אני לא יכול להיות מוצלח במערכת פיננסית שעכשיו מתגלה. אני לא ראוי להיות שם. בזה שאני רואה את המצבים שעכשיו מתגלים לי כהכרחיים, שאני חייב לקבל כולם כמו שזה מערכת שלי, להתייחס לכולם בשוויון, לעשות חשבונות, נוסחאות חדשות, תוכניות חדשות, רק מתוך זה שיהיה רווח כולל. וזה שיהיה אצלי בסוף הנוסחה, מקסימום רווח הכולל. וכל היתר המרכיבים בנוסחה שיהיה מכוונים רק לזה, לטובת הכלל, מה שנקרא. אני לא מבין מה זה טובת הכלל. אני לא בנוי בצורה כזאת. אז ההבנה הזאת, ההכרה כזאת בהטבע שלי, אישי, היא נקראת הכרת הרע. ואז אני נמצא בדילמה. כאילו רכבת ממשיכה לנוע, ואני חייב לקפוץ ממנה. אני לא מתאים כבר להגיע לתחנה הבאה, אם אני לא אשנה את הטבע שלי. אני לא יצליח להיות כלכלן העובד בתוך המערכת הזאת, מפני הטבע שלי, שהוא כולו הפוך. אני לא קיבלתי תכונות ש, 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 שעל ידם אני אהיה מתאים להיות מחשב, להיות פועל במערכת, בצורה חיונית. וזה נקרא הכרת הרע. ואז זה יחייב אותם להתחיל ללמוד מה זה מערכת הכללית הזאת שמתגלה. וכאן כנראה שסוף סוף יבוא המצב שהם ירצו לשמוע מה אנחנו אומרים.
אז הנקודה הזו מאוד מעניינת, כי בינתיים הם נמצאים בשלב שהם מזהים שיש קשר בין צמיחה לבין שוויון. בוא נגיד ככה, אנחנו מדברים על איזשהו זרם שמתחיל לטפטף לאט לאט לעולם הכלכלה, אבל הם לא מגיעים למסקנה הסופי שצריך לשנות את הטבע של עצמם. לא. השאלה איפה אנחנו פה עושים צעד לקראתם בשביל באמת להגיע למסקנה הזו. כיוון הוא כיוון ברור מצד אחד, וזה ייקח אולי כמה שנים, אבל ברור פה ש...
כמה שנים, אז מה? אני מדבר על המשבר כבר מתחילת מאה ה-21, לפחות. הם צחקו כולם על זה, אמנם שיש לנו ממש צילומים על זה, שדיברתי עם הכלכלנים הידועים, גדולים, ונתתי רעיונות לעיתונים, ולא רצו לשמוע, כי זה היה מאוד לא מציאותי. אחרי משבר, קצת, התחילו קצת יותר להכיר שזה משבר. עכשיו הם מתחילים להכיר שהמשבר הוא לא משבר פיננסי. משבר בטבע האדם שלא מתאים לאותה המערכת שאנחנו עכשיו נמצאים בה. כל הזמן האנושות מתקדמת במה? בזה שהאגו שלנו מתפתח וסוגר אותנו בהתקשרות יתר. יותר ויותר ויותר, משנה לשנה. מהציוויליזציה לציוויליזציה. כל כמה מאות שנים היינו מתפתחים מעבדות לימי ביניים, לפיאדליזם, אחר כך לקפיטליזם. עכשיו אנחנו עומדים לפני גישה סוציאליסטית, לפני גישה אפילו קומוניסטית, שהכל קומונה. אם אני מקושר עם אחרים, תקרא לזה קומונה. תוציא קרל מרקס, תתחיל ללמוד אותו. כן? תראה איפה שיש הצלחה יחסית, דווקא בצפון אירופה, במשטרים סוציאליסטיים. בשוודיה, בכל המקומות האלה. שהם יותר מקושרים. אתה יכול להגיד, כן, שם זה בצורה, זה עובד מפני ששם עם קטן, עם אחד, מרגישים את עצמם יותר קרובים זה לזה. מרגישים את עצמם ש... תחרות כן, אבל לא לפי האופי שלהם, הם כאלה קרים, הם כאלה, יש איזשהו
אפור,
אצילים כאלה, כן, זה עצלנים, כן, אבל זה נכון, אבל בכל זאת ישנה אצלם הרגשה שמדינה קטנה, כולנו קשורים זה לזה, כולנו דומים זה לזה, כולנו כמשפחה אחת, יש איזושהי הרגשה פנימית שם. אני גם כן הרגשתי שהייתי שם. לכן ישנה הצלחה יחסית, לעומת כל היתר מדינות. אבל בהתפתחות אנחנו נראה גם שם משבר גדול. כי זה הכל לא, 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 זה הכל לא בא על חשבון תיקון הטבע שלהם. אלה זה שהם כאלו. אתה יכול לקחת איזשהו שבט וגם לראות שם את כזו צורה התנהגות. זאת אומרת, זה לא שהם מוצלחים. הם עדיין לא גילו את הרע שביניהם, יבואו גם כן זמנים האלה. אז קורה כאן דבר פשוט. אם מתגלה עניין שכולנו קשורים זה לזה, תלויים זה בזה, כנראה שהגיע הזמן שאנחנו יכולים להסביר להם שהבעיה היא שינוי הגישה. הנקודה העיקרית בשינוי הגישה הזאת היא האם טבע למעלה מאיתנו, או אנחנו למעלה מהטבע. זאת נקודה עיקרית. אני מנהל את הכל, או שאני מנוהל סך הכל. אני צריך לסדר את הטבע ולכופף אותו איך שבא לי, או שהטבע מנהל אותי, ואני צריך להתאים את עצמי להטבע. זאת הנקודה העיקרית. ברגע שאני, על ידי המכות האלו, ויבואו עוד מכות, כדי ללמד אותנו, שאנחנו סך הכל נמצאים תחת השגחה, תחת השפעת הכוח שמקדם, התוכנית העליונה, שאנחנו רוצים או לא רוצים, ככה אנחנו נמצאים ברכבת. ואנחנו נוסעים. אנחנו נמצאים בתוך הרכבת. אנחנו משתנים. וסביבה, החברה משתנה, יצאנו מנקודת A לנקודת B, אנחנו הגענו לנקודת B כבר, שאנחנו כולנו מכירים את עצמם, את אחד את השני. לנקודה C אנחנו מגיעים, שאנחנו כבר לא רק מקושרים זה לזה, שאנחנו תלויים זה בזה. אחר כך נגיע, ואנחנו מכירים, אבל לנקודת D אנחנו מתחילים להכיר שאנחנו לא רוצים בזה. אנחנו לא רוצים שום קשר. אולי דרך טלפונים, אולי דרך מחשבים, אולי אני אדבר ככה, אתה מבין? כל אחד נמצא עם המחשב שלו. לא רוצים לדבר בארבע עיניים. הכרת הרע צריכה כאן להיות. אולי זה נקודה בדרך. כן? נקודת D. כן? הגענו, נגיד, בתחנה. ומתחילים מהכרת הרע, להבין שאם אנחנו לא נתחיל להתנהג לפי התוכנה הכללית שבה אנחנו נמצאים, זו העטיפה שלנו. זה החברה האנושית כך בהכרח נכנסת לכזאת תחנת רכבת. כן? ככה, נכנסים, בום, מגלים כולנו מקושרים. ואין ברירה. כן? וכאן אנחנו צריכים לראות שאנחנו לפי הטבע שלנו חייבים לעבור תיקון. תיקון שלנו, כתנאים חיצוניים אנחנו לא יכולים לשנות. זה בעצם המשבר. המשבר הוא מתחיל מזה שאנחנו צריכים להכיר, שאנחנו לא מיועדים, לא מתאימים לתנאים האלו. כן? ואחרי זה, אם אנחנו כבר מודים בזה, אם אנחנו הסכמנו לזה, אז כבר הם ישמעו אותנו, את השיטת התיקון. והשיטה הזאת תתגלה להם כשיטה הגיונית. וממש שמגיעה בזמן.
זאת בדיוק השאלה. אנחנו הגענו, בלי התערבות שלנו, אנחנו הגענו למצב שיש לאיזושהי תחילה של תהליך הכרת הרע בקרב הכלכלנים. השאלה, מה זה דורש מאיתנו, האם לעמוד, להסתכל מהצד אשר רוכבת הזאת, תדרוס אותם, או שלעזור להם לעלות על אותה רכבת?
ודאי שאתם חייבים לעזור. זה כמו במשפחה אחת. אם אתה רואה קרובים שלך, חברי משפחה, שהם סובלים, שהם לא יודעים מה לעשות, והסבל שלהם ומשבר שאצלם היא הצלחה שלהם בכל זאת יפגע בך, כי כולם קשורים במערכת אחת, אתה חייב לבוא אליהם. אתה חייב לחפש איך להגיע אליהם, איך להכניס להם איזה חוכמה, איזה הכרת הרע, לעזור להם יותר להיות מודעים לעניינים, לכוון קצת, לזרוק איזה רמז. אתה חייב ממש חייב בכמה שאפשר לעבוד.
זה איזשהו שינוי ביחס למה שהיינו עושים עד עכשיו, כי נמנענו לפנות לאנשים האלה.
לא, כי הם לא היו יכולים לשמוע. לא יכולים לשמוע, עכשיו כן. אבל גם כן, חנך נער על פי דרכו. אתה חייב להגיע אליהם, כמו לילדים קטנים, שכבר מתחילים לראות שמה שאתה מביא להם, הם צריכים את זה. קצת יש להם כבר חיסרון. הם רואים שכאן אנחנו נתקעים באיזה המקדם, נגיד, או באיזה תנאי, שאם התנאי הזה אנחנו לא נקיים, יהיה לנו בעיה. אנחנו צריכים להיות מחוברים למערכת החדשה. כן? ואז מגיע איזה קבוצה, מגיע שהיא מדברת על השינויים האלו, איך צריכים לעשות את זה על בני אדם, ואפילו מביאה להם תוכנית ההבראה, שכל החברה הזאת הגדולה של הכלכלנים ואנשי פיננסיסטים וכן הלאה, ולמה הם לא ישמעו? הם לא ישמעו אולי עכשיו. יבוא הזמן, עוד חצי שנה, עוד שנה, ההתקדמות היא לאותו כיוון.
זאת בדיוק השאלה. אנחנו עד כה עמדנו בצד וראינו שיש פה איזשהו תהליך. עכשיו אנחנו רוצים לבוא ולעזור, כי הם סך הכל חלק מאותה המערכת, והם חלק מרכזי בעולם הגשמי מאותה מערכת.
כן.
אנחנו רוצים לבוא, לקחת, לעזור להם להתקדם בצורה חיובית, לא. ולא דרך המכות.
אז אתה רואה, כמו שגי רולניק, כן?
גיא,
לא מכיר אותו.
גיא רולניק.
גיא?
כן, גיא רולניק.
רולניק. בסדר, אז בדמרקר,
כן.
תתחילו דרך דמרקר, תתחילו דרך עוד כל מיני דברים, תתחילו גם כן בקנה מידה עולמי, יש איפה לכתוב, היום אתה לא זקוק לטיימס או למשהו, לעיתונים הגדולים או משהו, מספיק לך דרך האינטרנט, ויש לנו ברוך השם אלפים בכל העולם, אנשים, שהם יכולים כל אחד ואחד לשלוח דברים האלה, גוגל מזהה את זה, מהר מאוד, הרשתות חברתיות מזהות את הדברים האלה שמסתובבים שם במהירות ובכמות, ואז אתה, אם אתה מכין איזשהו מאמר, אנחנו יכולים לקדם אותו כך שהמנוע של המערכות האלו מזהה אותך ומעלה אותך לכותרת שם, למעלה בדף, החיפוש, ואז זה מגיע לאנשים.
אני רוצה לשאול, מה שהכלכלנים אומרים זה מאוד יפה, אבל אנחנו רואים פער מאוד מאוד גדול בין הדיבורים לבין המעשים.
הם לא יכולים לעשות שום מעשה. הם לא משתנים, הם לא מסוגלים. הם עדיין בצורה תיאורטית רק אומרים, שאם אנחנו מדברים נכון, אז השלב הבא שאנחנו כולנו מגלים שאנחנו כולנו קשורים, ואז איזה מודל אנחנו יכולים בהתאם לזה לעשות? אז צריכים להסביר להם שמודל, מה שהם יעשו, אם לא תוקנו את עצמם, המודל הזה בכל זאת לא תהיה נכונה. כמה שהם יבנו מערכות, הם לא יהיו מתאימות. כי בטבע זה הכל עכשיו נחשב לגוף אחד. מערכת אחת, אינטגרלית. מה שקורה כאן, קורה בכל מקום. ואז אתה חייב להיות שונה. כדי לראות את המערכת כמשפחה אחת. אתה יכול לשאול, אבל בשביל מה אז לעבוד? כך אני עבדתי כדי להרוויח בעצמי. וזה היה תמריץ שלי, זה הייתה המטרה שלי. אבל עכשיו בשביל מה אני אעבוד? שלכולם יהיה טוב? אין לי חומר דלק? אין לי מוטיבציה? איך אני אעבוד כדי שכל הבנקים בעולם ירוויחו? אז אני צריך לראות אותם כקרובים שלי. ואז שאני אשמח שהם ירוויחו. אני צריך עד כדי כך להשתנות? באיזה אונולולו, בלא יודע מה, בטוקיו, בניו יורק, בלונדון וכו' וכו', בכל המקומות, אני צריך לדאוג שיהיה להם עלייה בהצלחה. אני צריך בשביל זה להרגיש אותם כחברי המשפחה שלי, כקרובים עליי. אחרת אני לא בנוי למערכת החדשה הזאת. זאת אומרת, אין לי חומר דלק, אין לי מוטיבציה. כוח פאור אין לי כדי לעשות את הפעולות האלו. ואז אני כאילו או יוצא מהמקצוע, אני לא יודע מה לעשות, כי כל פעולה שאני אעשה לא מתוך הנקודה הזאת שכולם קרובים, ובא לי לעשות להם דווקא טוב, אם לא מנקודה הזאת, אני גורם נזק. דרכם לעצמי. אז יוצא שאני פתאום גיליתי שאני נמצא מול משהו שנשאר אני בלי עבודה, בלי יכולת לתפקד. עד שאני לא משנה את עצמי.
אבל מה יגרום לשינוי? מה יגרום לזה שיעברו מהדיבורים למעשים? אתה דיברת על זה שזה אנשים חכמים, שמבינים מערכות, ובסך הכל הם הגיעו למסקנות האלה, כמו שהם מדברים, הם הגיעו מתוך איזושהי בחינה רציונלית אולי אפילו של המערכת.
כן.
אז למה מתוך אותו מגמה הם לא יגיעו גם למעשים כדי לבנות את המערכת בצורה...
הם לא מסוגלים לעשות שינוי בטבע שלהם. זה שינוי בתוך, בטבע האדם, שאני ארגיש את הזולת, שהוא לא זולת, שהוא נמצא ממש בי. כמו משפחה שלי אני מרגיש. שאני חושב על המשפחה, אני הולך להרוויח, לקנות דירה דירות לילדים, לסדר את עצמי יותר טוב, הפנסיה, החופש לשלוח את ההורים שלי לבית אבות מיוחד, עוד משהו ועוד משהו. אני כל הזמן חושב איך אני מסדר את עצמי ואת המשפחה שלי, שיהיה לכל אחד מקסימום מה שיש. כך אני צריך עכשיו לחשוב על כל העולם. איך? 7 מיליארד אנשים? איך אפשר? אפילו לא נחשוב על כל העולם, לחשוב רק על מערכת פיננסית, שבכל העולם יש קשר כזה שאני חייב לקבל אותם כולם, כי אנחנו עובדים בקומנדה אחת, כמו שהולכים לקרב, שכל אחד תלוי בשני ממש בחיים ומוות. איך אני מגיע להרגשה כזאת? זה נגד הטבע. כאן אני צריך באמת איזה שיטה שהיא תהפוך אותי, שהיא תשנה אותי. הם לא יכולים לעשות את זה בעצמם. לא יכולו. יהיו הרבה אולי ניסיונות כאלה מצדם לעשות כאיזה דברים, והם יגרמו למצבים מאוד לא טובים. זה יהיה זעזוע רע כל פעם לכל האנושות. בלי להתחיל לשחק, זה כמו שרוסים עשו. בלי לשנות את עצמם, הם רצו להגיע לחלוקה הצודקת, לשוויון וכן הלאה. מה יצא מזה? הרגו 40 מיליון איש. כדי לחייב אותם להיות אלטרואיסטים ומקושרים זה מזה. השיגו משהו, כלום. אותו דבר זה יהיה עכשיו עם כל העולם. זה מה שאגואיסט מסוגל לעשות למען, ללא תיקון האנשים. ללא חינוך שלנו. הוא יחייב אותם בכוח להיות אלטרואיסטים, להיות קרובים זה לזה, להיות תלויים זה בזה. זה אי אפשר. אז אני אגיד לכם מה יהיה. הוא יחייב אותם להיות קשורים זה לזה, על ידי מה? על ידי זה שיעלה בהם גאווה לאומית. אז יהיו לנו משטרי נאצים, שאנחנו כבר רואים אותם. כי על ידי זה אתה מקרב בין בני אדם.
בסדר, אבל הוא חייב שזה יהיה גם גלובלי. הוא לא יכול לקשור אותם רק במדינה אחת.
לפחות במדינה שלי. כי הוא לא חושב מדי רחוק. ואז אתה רואה שבכל מדינה ומדינה, היום מתחילים לקום משטרי נאצים. מלפן ועד גם לכיוון מזרח, לכיוון מערב.
זו סכנה גדולה.
סכנה אמיתית. זה ממש... צד לקראת מלחמת העולם השלישית. כן. זאת אומרת, אסור לך לשבת בשקט, כמו ששאל החבר. כן. אסור לך לשבת בשקט, אלא אתה חייב עכשיו לכתוב המון חומר ולפזר אותו בכל המערכת אינטרנט על התיקון ההכרחי שצריכים אנחנו לעבור. ולתת לזה יסודות, והם אנשים שיודעים לקרוא, אפילו יותר מדף, כמה דפים, הם קוראים, אם אתה מתכוון לאנשים האלו.
זאת אומרת, מה שאתה אומר, הם במסלול התרסקות. הם צריכים כביכול להבין שהם הולכים לקראת איזושהי התרסקות, ומצידם לרצות למצוא אותנו דווקא.
הם כאילו נוסעים ברכבת ומתקרבים לאיזה ענן בדרך, שענן הזה זה מערכת החדשה של הקשר בין בני אדם. אם הם לא מתאימים, הענן הזה הופך להיות לענן גזים רעילים. אני לא יודע איך לתאר את הדברים האלה. כך.
ואיך, כמו שאתה רואה את תהליך ההתפתחות, באיזה טווח של זמן אנחנו בכל זאת כותבים, מדברים, עושים, כאילו, אבל עדיין אין את ההכרה, אין את הצורך.
לא בכל זאת, תראה, אני חיכיתי למצבים האלו כבר עשרות שנים, נו, אז נחכה עוד כמה, מה לעשות? אני מקווה שאני אספיק עוד לראות את זה.
אז זה בדיוק הנקודה שאנחנו, יש כמה דרכים לפי חוכמת הקבלה, דרך חישנה ודרך ביתו, ואנחנו לא רוצים להגיע למצב שכלכלה העולמית יגיע בדרך לא טובה. אנחנו רוצים להגיע לקחת את האנשים האלה שכבר עשו איזשהו ציוץ הראשון, איזשהו התקדמות הראשונית, ולהעביר אותם תהליך כמו שאנחנו עושים עם כל השכבות האוכלוסייה במסגרת הקורסים האינטגרליים. וזאת השאלה בעצם, בלי לחכות שהם הגיעו למסקנות שדיברת, ולנו זה ברור, ולהם זה לא ברור, איך אנחנו לוקחים אותם יד ביד, הולכים איתם ביחד ועושים את הצעד הראשון הזה, מנקודה של תזוזה שהם עשו. לא ברמה, אפילו ברמה אידיאולוגית, איפה זה צריך להיות, איפה נקודה הנוספת הזאת, נקודה הבאה, בהתקדמות, לא בדרך הרע, אלא בדרך הטובה.
בלוגים, טוויטרים, פייסבוקים, אני לא יודע מה. דמרקר וכאלו, עוד ועוד ועוד מקומות, אתם חייבים להיכנס לכולם. אתם צריכים להשתמש בקהל שלנו. אם אתה נכנס אפילו עם איזשהו ידיעה קטנה, או איזשהו מאמר קטן של 500 מילה, באיזשהו מקום בדמרקר, שזה מקום ככה שולי, אבל אתה מפזר ידיעה על זה לכל החברים שלנו, וכולם נכנסים לשם וקוראים דווקא אותך, זה הופך להיות ללהיט. צריך להשתמש בכוח שלנו. זה הופך להיות ללהיט. וכך אתה מתחיל להעלות את הדברים האלה לידיעת הציבור, דווקא ציבור המסוים הזה. חוץ מזה, העולם בכל זאת מתקדם גם לרע וגם לטוב. בשני הרגליים, מה שנקרא. תראה, שלשום נדמה לי, כן? ונציה שם הייתה, כן, משאל העם. אתם לא שמעתם? כלכלנים, אז אתם לא אכפת לכם. אם זה היה בנק, זה היה מאלה. אבל אם זה... היה שם משאל העם, שהם החליטו שהם רוצים להתנתק מאיטליה. אותו דבר יש לך קטלוניה, אותו דבר יש לך... בספרד, אחרי יש לך בצרפת, צפון צרפת, יש לך באנגליה, סקוטלנד, יש לך בכל מדינה ומדינה חלקים גדולים שהם רוצים להתנתק. אתה רואה, המגמה היא דווקא ההפך. כל אירופה הזאת המיוחדת, עכשיו היא רוצה דווקא עוד יותר ועוד יותר להיות מנותקת זה מזה וזה מזה מזה מזה. גם פוליטיק וגם בזרק כלכלית ומדינית ומהכל. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שהגישה הלא נכונה לחיבור היא מביאה להריסה.
אבל איך זה קורה? זה נגד הטבע, לא? אם עכשיו ונציה הזאת מחליטה שהיא מתנתקת,
כן.
שהמגמה היא לייחוד,
אבל אני לא הולכת גם על ייחוד.
המגמה של הטבע היא לייחוד.
אבל אני לא מסוגל ללכת יחד עם הטבע ולהיות מחובר עם כל האיטליה, אז יותר טוב שאני אתנתק. אתה לחוט ואני לחוט. אם מתגלה בינינו קשר, וקשר הזה אני לא מסוגל להחזיק, אז יותר טוב שאני אתנתק ממך, ויהיה כיחידה נפרדת. כי אין לי אפשרות להיות איתך בקשר היפה. וככה זה יהיה, אני אומר לך, כל מדינה ומדינה, אתה תראה אותם, כי היא מחולקת יותר ויותר ויותר חלקים.
אבל אי אפשר, אם הכלכלה...
לפחות אדמיניסטרטיביים, כאלו שהם היו נבדלים זה מזה.
אי אפשר. הכלכלה היום קושרת את כולם, הכל היום מקושר בצורה כזאת שאי אפשר להיפרד. גם אם נפרדים זה... אני לא יודע באיזה צורה אפשר לעשות.
אבל אתה רואה שנעשה כך. זה נעשה כך. מה לעשות? ועוד מעט סקוטלנד, כן, יש להם במאי, נדמה לי, את הפלביסטית הזאת.
לא, שאלה אם זה לא רק איזה רצון כזה תרבותי, להיות עם, להיות מנהגים, להיות...
בהכל, לא, קודם כל מיסים, מה פתאום אני צריך לשלם לך? למה אני חייב, למה אני תלוי בך שאתה תאגן עליי? אני צריך, לא, אני צריך צבא, אני צריך הכל. מה זאת אומרת? כל עם ועם לא רוצה להיות מחובר עם עם שלי. למה? הם לא עברו שינוי הפנימי. בא אליהם מישהו וחינך אותם? לא. זה שאתה אומר לי שבכלכלה, מה אכפת לכלכלה? מגיעים עכשיו תנועות נאצים, או כאלו סיפרטיסטים, כן? שהם רוצים להיבדל. זאת אומרת, אנחנו נמצאים, אם אנחנו לא מגיעים עכשיו לתיקון האדם, אנחנו נראה את העולם שהולך להתחלק לאלפי אלפי אלפי חלקים, אבל הטבע רוצה לסגור אותם יחד, כמו שאמרת, כולנו מצד הטבע מתחילים להיות יותר מחוברים, יש קומפרסיה כזאת גדולה, ואנחנו לא רוצים להיות, וזה מביא לפיצוץ מלחמה. אין פתרון. אם לא מתחילים להסביר לבני אדם, למי שמסוגל לשמוע שחייבים אנחנו, בני אדם, לעבור שינוי. שאנחנו נמצאים ברכבת, שאנחנו נמצאים במערכת שהיא קובעת עלינו את הדברים. ודווקא זה שהם מגלים כלכלנים, אנשים רציניים, אנשים בלי סנטימנטים, זה לא... לא ירוקים ולא משהו, זה תכלס, כסף ורווח. אז אני חושב שבלהסתמך עליהם אפשר להתקדם.
מקודם אמרת משהו מאוד יפה, שיש איזה בירור, הבירור שצריך להיות זה האם הטבע למעלה מאיתנו, או אנחנו מעל הטבע.
זאת הנקודה העיקרית, שכל האנושות כל הזמן הייתה מתקדמת, בידיעה שאנחנו מעל הטבע. למה? כי אנחנו ראינו את עצמנו כל הזמן מתפתחים, וכל הזמן שולטים יותר ויותר על הטבע. כן? כל הזמן היינו ממש מצליחים להתגבר על כל דבר ודבר. בשכל, בחוכמה, ברגש, בהכל. אנחנו, שיצאנו מהמערות, ירדנו מהעצים מלפני כך וכך שנים, היום אנחנו הגענו למצב שכל כדור הארץ כאילו נמצא לרשותנו. וכאן זה בדיוק הנקודת ההכרת הרע. שלא כך בדיוק, אדוני. שאתה נמצא תחת הטבע. שהמחשבת הבריאה, התוכנית הכללית של הטבע, הוא למעלה, ואתה נמצא באותה תוכנית. נו, ומה אם אנחנו נוגעים לנקודה הזאת?
מה המדרגה הבאה?
שאם אנחנו מודעים לזה ומודעים לזה שאנחנו נמצאים תחת התוכנית של הטבע, ותוכנית הזאת כדי לקשור אותנו יחד, אנחנו נכנסנו לתקופה שעכשיו אנחנו הופכים להיות לאנושות האינטגרלית, הקשורה בצורה הדדית מאוד מאוד צמודה ותלויה זה בזה, אז אין לנו ברירה, אנחנו צריכים להשתנות. אנחנו צריכים להשתנות. אנחנו קודם כל חשבנו שאנחנו לא משפחה. אתה בפינה שלך, והוא, והיא, פתאום אנחנו מרגישים על ידי לחץ חיצון, נגיד של החברה, של המדינה, של משהו, שמתייחסים אלינו רק כן למשפחה. ואנחנו רואים שאם אנחנו לא נקשור את עצמנו כך בצורה כזאת, יהיה לנו רע מאוד. אז אנחנו מתיישבים יחד ומתחילים לדון איך אנחנו בכל זאת נקבע קשרים בינינו כמו למשפחה אחת. אין ברירה. נגיד, באו עורכי דין, משפט, שופט, לא יודע, כל מיני אנשים, ואומרים, אתם משפחה אחת בינינו. זה שאתם לא, 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 לא מסתדרים ביניכם, זה עניינכם. אנחנו מתייחסים לכם כמו לדבר אחד. זהו. ואז אין לנו ברירה, אנחנו חייבים כך להסתדר. אבל זה דורש שינוי היחסים בינינו. שינוי היחסים זה, 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 זה ממש שינוי טבע האדם. כי כאן זה לא מדובר ביחסים בתוך המשפחה שאנחנו רוגס או משהו כזה. כן, או התחלנו להתגרש או משהו. לא. כאן זה הבעיה שאני צריך להרגיש לא יודע מי, מי שיושב שם בבנק באונולולו ובבנק בניו יורק ובעוד איזה מקומות בדרום אפריקה, אני צריך להרגיש אותם כמו שאנחנו יחד תלויים זה בזה בצורה מה אמרת ש... איך גילו שבשוודיה, מאיפה זה בא ההצלחה שלהם בינתיים? בזה שהם מרגישים את עצמם כעם אחד, קרובים זה לזה. יש ביניהם אמונה.
כן, בגלל האמונה באנשים.
או, לזה אנחנו צריכים להגיע. אחרת, אין לנו סיפור.
אז זאת בדיוק הנקודה, כי כלכלנים מסתכלים על מה שקורה בשוודיה, הם רואים איזושהי נוסחה. הם לא מבינים מה המשמעות של העומק של הנוסחה.
אז זה עם אחד קטן.
אז זהו. אז
אבל אין... איך אנחנו נעשה אותה דוגמה בכל העולם, שאנחנו באים מצד הרע, לא מצד הטוב.
אבל אם הם הצליחו, הרי איך הם הגיעו?
הם לא הצליחו, לא. הם כאלו רגע, היו. רגע.
איך הם הגיעו לדבר הזה? הם מדברים על זה שיש ארגוני עובדים, שמדברים עם המעסיקים, ולא מחליטים לבד, אלא מחליטים מתוך שיקולים הדדיים. הם, היה להם איזשהו תהליך אולי תרבותי, חברתי, אבל הם הגיעו למסקנה שזה קשור באמונה באנשים.
כן.
ואז למה תהליכים דומים לא יכולים לקרות גם ב...
כי זה מדינה קטנה, אני אומר לך. זה כמו משפחה, יש להם הרגשה שהם משפחה אחת. כמה מיליוני אנשים סך הכל יש שם? הייתי כמה פעמים בשוודיה. נו, כמה סך הכל? וגם כן כולם כאלו ללא יצרה גדול. אנחנו יודעים את זה. אז... ומאוד נציונליסטים. לא רוצים לקבל אף אחד מבחוץ. זה מערכת מאוד סגורה, זה מדינה די, הם בתוך עצמם. לא רוצים להיות קשורים די אחרים. זה אופי כזה מיוחד. אתה לא יכול להגיד, בוא אנחנו נהיה דומה להם. מי דומה? כל היתר המקומות חוץ משוודיה ואולי עוד כמה מדינות, כל היתר המקומות הם כולם בערבוביה של בני אדם למיניהם. ואתה מבין, המאגרים וכן הלאה, לא, זה לא ילך.
ומה דעתך על...
אבל סיכום שלהם הוא נכון, שבגלל שיש אמונה, יש קשר הדדי רגשי בין כל בני אדם שמרגישים את עצמם ששייכים למשפחה אחת. נו, יחסית משפחה, זה מובן, בכל זאת, לעם אחד, לגורל אחד. ההרגשה כזאת היא הרגשה אצלם הרגשה טבעית. אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה מלאכותית, שאין לנו את זה באמת לאף אחד, אלא אנחנו צריכים לשנות את עצמנו כדי להגיע לאותו דבר.
אנחנו מנקודת של הכרת הרע הקטנה הזו, עושים צד אחד נוסף כלפי הטבע שהיא מעל, שהיא מנהל אותנו, זה מה שאנחנו נצטרך לברר, כי זה עדיין לא...
הרבה מאמרים שונים שאתם מתחילים להפיץ מתוך הארגון שלכם, כן, כאנשי כלכלה, לא יודע איך לקרוא לזה, כן? לאור הכלכלה העתידה, משהו. ואז פעם אחר פעם, פעם מתכיוון הזה, פעם מכיוון הזה, אתם כל פעם מתחילים להעיר על הבעיות ועל פתרונם, וכל זה שיתגלגל כך. אי אפשר במאמר אחד לפתוח את הכל. אנשים לא מסוגלים לתפוס את זה.
אתה חושב שבאמת ההסברה תוכל לשנות את האנשים, או שהם היו חייבים להגיע ממש לעוד איזשהו משבר מאוד מאוד
לא, עמוק? לא, אסור לנו לחכות למשברים. זה, לא, זה שאתה אגואיסט ולא מרגיש אותם כמשפחה אחת, לכן אתה אומר שישברו.
לא, אני שואל לך,
אתה רואה את התהליך. אז קודם כל אתה צריך לתקן את עצמך.
אין בעיה, אני רק שואל לך, אתה רואה את התהליך.
אני רואה את התהליך,
שאם אני... עדיין מאוד קשה לגעת באנשים עם ההסבר.
אין דבר כזה, אם הם היו מאוד מאוד קרובים אליך, לא היית משתדל לעשות?
לא, אני משתדל.
להם משהו, משתדל.
משתדל.
בכל הכוח.
אני רק אומר, עם כל הכבוד לכלכלנים האלה, עדיין 99% מהכלכלנים לא חושבים כמוהם.
אל תחכה לזה. אל תחכה. תביא תרופה לפני המכה.
ויש יש מי שיוכל להכיל את זה? יש להם כלים לקבל בכלל?
הם יקראו את זה, בתת הכרה זה יישב, אחר כך מאיזשהו רמס הקטן מהשטח, הם יזכרו את זה. והתפתחו יותר מהר בלי מכות. בזכותך.
השאלה יותר לכיוון רמז הקטן, כי תיארת פה תהליך השכלתי שאנחנו צריכים להוציא את המערכת הסברה לכיוון המאמרים, התוכניות, כן, והכל מה שאנחנו כבר עושים. וראינו בשטח שתהליך רגשי שבן אדם עובר, הוא מפנים את החומר בצורה הרבה יותר טובה. גם אגב זה פרדיגמה מאוד ברורה ש... אנשים לא מסוגלים לקלוט חומרים כתובים, אנשים לא מסוגלים...
מי, כלכלנים?
לא.
על מה אתה מדבר? תעלו לי מי אתה פונה. אני אומר שאתם צריכים לפנות לאנשים כמוכם. אתם צריכים להגיע למצב שבצורה שיטתית, אתם ממש יורים ויורים ויורים בכם, בהם, כן? עד שהם משתכנעים. אני רוצה לראות אתכם כמקבלי פרס נובל על זה. אני אומר ברצינות, אתם תעשו בזה מהפכה אמיתית. בתפיסה הכלכלית של העולם.
איך לשלב תהליך רגשי? לתהליך רגשי יש משמעות בהפנמה, וגיבוש עמדה של אדם מאוד תלוי בתהליך רגשי שהוא עובר. כמו שאמרת, ראיתי איזושהי כתבה, עברתי בדרך, שמעתי משהו, אנטיתזה, תזה וסינתזה. התהליך הזה הוא לא משנה אם לגבי אדם קטן או לגבי כלכלן בכיר, אותו תהליך.
נכון.
אז כהשכלתי אנחנו ביררנו. מה קורה בתהליך רגשי? איזה תהליך אנחנו יכולים להעביר אותו?
תהליך רגשי?
כן.
אתה מגיע לפורומים, לאיזה כנסים של הכלכלנים, אחרי שאתה ידוע, מזמינים אותך, אתה מזמין שם נאום, ובתוך הנאום אתה עושה איתם סדנה. מה הבעיה? אני אבוא איתך.
מה השאלה הראשונה בסדנה?
מה הסיבה האמיתית למשבר שאנחנו חווים?
והשאלה השנייה?
והשאלה השנייה, איך אנחנו מגיעים לפתרון? האם הפתרון הוא רק בטבע האדם, ואיך אנחנו מתקנים את הטבע האדם? על ידי איזה מערכות שאנחנו עכשיו נבנה, אנחנו יכולים לתקן את עצמנו, אנחנו, אנשי כלכלה, נתקן את עצמנו, כדי להבטיח לעצמנו, קודם כל, כן? העתיד הטוב. איך להצליח בגדול? בתנאים החדשים, ההכרחיים, שבאים לנו מהטבע.
נשמע מעניין. סדנה טובה יהיה.
כן.
כן.
זה אפשרי לעשות. אנשים שמתחילים להרגיש שאין להם כבר ממש קרקע ממש פורחת מתחת רגליהם, מוכנים להכל. ראיתי את זה.
אוקיי, תודה רבה הרב לייטמן. הגענו לסיום התוכנית. תודה רבה צופים יקרים שהייתם איתנו בתוכנית הפתרון. נתראה בתוכניות הבאות. להתראות וכל טוב.